טוב, דבר ראשון, לא יודע אם שמעתם, הודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו, ניצלנו בליל שבת מדלקה שפרצה בבית שלנו באמצע הלילה שישנו, נרות שבת התלקחו, וברוך השם, הייתה אצלנו בת שלי יולדת, וילדות רגישות לכל צליל, כל רעש, אז ברוך השם שהיא שמעה שזכוכית מתפצת, ויצאנו בשניות האחרונות, ממש בחסד השם. והשם יעזור הלאה לכל ההתחדשות שצריך. אז לכן גם בהתנצלות, אז השיעור היום יהיה יותר קצר. אז יש פה שני קבצים. אחד התחיל בעצם בתור מכתב, תשובה למישהי שביקשה, והשני זה יותר קובץ לימודים, אז אני מתנצל, לא נספיק הכל, כי אני צריך להיות בבית בעיקרון, רק בגלל שזה שיעור פרידה, אז הגעתי, שתגיד שלום יפה, עם כמה הדרכות לדרך בעזרת השם. אז הקובץ שמתחיל בלסיום, שני הדפים האלה, זה שיעורי בית, עבודת חופש. בעזרת השם... אז בואו נקרא. אז הכותרת היא הגמרא שאומרת, מהי דכתיב לא יערכנה זהב וזכוכית תמורתה כלי פז? אלו דברי תורה שקשים לקנותם ככלי זהב ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. זאת אומרת, יש לנו אשליה כזאת שמה שקשה לקנות קשה לאבד. כלומר, אם השקענו כל כך הרבה והתאמסנו כדי לקנות משהו, אז עכשיו הוא בטוח יישאר אצלנו. אז זהו שלא. שבתורה זה לא בטוח. זה מה שהגמרא אומרת, קשים לקנותם ככלי זהב, אבל נוחים לאבדם כבלי זכוכי. התורה מוצקה, אבל הנוכחות שלה בחיים שלנו שבירה. היא לא מובנת מאליה. לא רק חלק מקניין תורה הוא בעמל, אבל לא רק עמל בתהליך הלימוד, אלא גם עמל של שימור. זה שתי בחינות של אחזתיו ולא הרפנו. יש עבודה של לאחוז בתורה, ויש עבודה לא להרפות ממנו. אז זה לא סתם קשוח, אלא זה הגדרה של התמודדות שלנו. וזה חלק מקבלת התורה, חלק מההכנה לקבל תורה. אומר, אם ראה אמת מגור וקידשתם היום ומחר, היינו שתישאר קדושה לתמיד. טוב, אז הנה האתגר שלנו. זה לא טיפים, זה חיבורים. איך ממשיכים לחיות תורה במסגרת שלא זהו עיקרה? קודם כל, מתכוננים מראש בכמה היבטים. ראשית, לקבוע תורה, לקבוע מראש, כשמגיעים בתחילת הזמן, בתחילת העניין, מה וכמה את רוצה ללמוד כל יום, חוק ולא יעבור. לקבוע משהו ריאלי, אפילו שתי דקות ביממה, אבל משהו שתעמדי בו בעזרת השם. רצוי משהו שמחולק לתכנים קצרים, שניתנים להבנה בסיסית גם בלי עיון ממושך, כמו פרקי אבות או פירוש של תהילים. חשוב להחליט מראש לגבי כל יום על מקום, זמן וחומר הלימוד, כדי לחזק את הקביעות. זאת אומרת, מי שיודע שהוא הולך נגיד ללמוד בראשון, שלישי וחמישי ולעבוד ברביעי אז שמראש תדע, היום הזה, הלוז שלי הוא כזה, אז הדקה, אז החמש דקות שאני מפנה לי ללמוד זה בשלב הזה. כדאי להכין מחברת או פנקס ולרשום בהם דברים שמתחדשים בלימוד וברוחניות, פנקס חדש או שלב חדש, ואז מדי פעם לפתוח ולראות בעיניים שיש חיים וגם התחדשות גם אחרי המדרשה. זאת אומרת, הנה, את כל זה למדתי אחר כך. אני ממשיכה לגדול. כי זה עיקר העניין. סליחה, אני חושב שדילגתי על הפסקה הראשונה, שמתחילה במילה ראשית. יהיה עיקר. ראשית, מחליטים החלטה עקרונית להמשיך להיות בתהליך בונה. השנה הבאה ממשיכים אותו תהליך. בנסיבות אחרות, בהקשרים אחרים, אבל השאיפה הפנימית ממשיכים. המטרה בקיץ תשפ"ד להיות יותר מחוברים מאשר השנה בקיץ הזה. ולכן בדואגים מפרטים איך עושים את זה, מפרטים את מרכיביו העיקריים, כמו מה רוצים בכל תחום, תורה, תפילה וכו', ודואגים לכך שדברים יהיו מדידים כמה שיותר, כמו לסמן בלוח לימוד יומי. כלומר שזה לא שיהיה הצהרת כוונות עקרונית, אלא לא להגיד, כן, ללמוד תורה כמה שיותר, אלא לדייק מתי וכמה ואיך. הגענו עכשיו לדלג בחזרה, תפילה, תהילים. על מה את לא מוותרת? בשום פנים באופן. ליצור קו אדום חזק. המלצה, לבחור כל פעם חלק מסוים בתפילה, שאני מתפללת לאט ובכוונה. בכל מקרה, מומלץ מאוד להתפלל כך את תפילת האי רצון שבסוף ברכות השחר, מיד לאחר ברכת המעביר שינה מעיניי, ואת ברכת השיבנו אבינו לתורתך בתפילת 18. כי ממש הכל כתוב שם ב-10 מילים. השיבנו אבינו לתורתך, זה השכל, לחזור הביתה, אל אבינו, לקרבנו מלכנו לעבודתך, זה שייך לרגש, לעבודה, זה שייך למלך, לא לאבא, והחזירנו בתשובה שמה לפניך. ככלל, להשתדל מאוד שהתורה, התפילה והמצוות יהיו בחיות. זאת אומרת, כשחסר בכמות, צריך להשלים באיכות. נגיד, אני פעם קיבלתי על עצמי שאם אני מתפלל כשאני עייף, מתפלל בקול יותר רם. כי אם יש משהו שהוא מחליש את הריכוז, אז לעשות משהו כנגדו שמגביר את הריכוז. אז תמצאו לעצמכם את הדרך כל פעם להוסיף באיכות. חשבון נפש יומי. קודם כל, מה היה לי היום? צורה פרטנית. וגם בכלל, איפה נמצאים? ההבנה, העשייה, הרצון שלי. קרה להם משהו? אני מזהה את עצמי. לא כשעייפים מדי. אם נכון, הרי נוטים לעשות זה בסוף היום. אבל לא כשכבר המוח מורפל, אלא שלב לפני. טלפון כבוי או במצב טיסה, חובה. גם בעניין זה, לקבוע מראש מתי בכל יום בשבוע לומדים או עושים חשבון, לא להשאיר להזדמנויות ספונטניות, כי עצם הקביעות פועלת בנפש. נגיד, אם מישהו אומרת שיש לה שעה פנויה בערב, לכוון שעון לשעה הזאת, כדי לדעת שהיא פנויה. מה היה לי היום? מה אם היא צריכה לתקן? מה עושים כדי שמחר יראה יותר טוב? הרמב"ן אומר, פעמיים ביום, בבוקר ובערב. ואז, אחרי כמה, כאילו ביום, בבוקר, לחשוב איך היום הזה ייראה אם הוא יהיה אידיאלי. מה אפשר לעשות שזה יהיה יום טוב, מבחינה רוחנית. ואז בערב לראות מה יצא מהתכנונים שלנו. ואז אחרי כמה ימים כאלה של בוקר, ערב, בוקר, ערב, אז גם הציפיות נהיות יותר מדויקות, יותר מחוברות למציאות. אז גם יש פחות אכזבות. באמת יותר בונים. לקבוע את ערב ראש חודש וראש חודש כזמן של בדיקה רחבת טווח יותר. ערב ראש חודש עם כיפור קטן, כמו היום. לימוד וחיבור פנימי למהות החודש הנכנס, ותחילת הכנה לזמנים מיוחדים בו. זאת אומרת, מדרשה היא מקום כזה, ששמים לב בו לתאריכים כמו ט"ו בשבט או פסח שני, שלא בכל מקום לימודים או עבודה בכלל זוכרים שיש כאלה תאריכים. אז לשים לב, עכשיו נכנס חודש, אז מה עושים כדי להבין נכון, להתכונן לימים המיוחדים שיבואו בחודש, כדי לא לפספס אותם. את לוח השנה שאת משתמשת בו יום-יום, להפוך ללוח שנה רוחני. איך עושים את זה? אם היה יום של אור, יום טוב, לסמן בצורה בולטת, כדי לשחזר אחר כך מה גרם לכך, ואיך יוצרים עוד ימים כאלו. אם להפך, חלילה, לסמן בשחור בולט, שזה היום שחור, מבחינה רוחנית. מקל על חשבון הנפש החודשי, כי זה קופץ מול העיניים, וגם עושה חשק שלא יהיו עוד ימים כאלו בלוח השנה. לשמור על ניגון מחיה ו/או תמונה מעוררת, שיהיו זמינים, בפלאפון, כדומה, כמו שיהיה לינק תמידי אל הקודש. כשהייתי בצבא, לא הייתי קרבי, הייתי במודיעין, אז ישבתי במשרד. אז שמתי בצד, לידי, תמונה של הישיבה. כדי להזכיר לעצמי כל הזמן מול העיניים מאיפה באתי ולאן אני שייך. טוב, לכם יש מערת המכפלה, זה פעמיים. זה גם בכלל מאיפה באנו וגם המדרשה. צניעות, בילויים, וכדומה, לקבוע קווים אדומים שאת לא מוכנה לעבור בשום פנים באופן, ואז להוסיף סייג. לקבוע עכשיו, לא תוך כדי אירוע. אז יש את הקו האדום, ועוד קודם חיוני שיהיה איתות התראה. למשל, קו אדום, לא שותים אלכוהול. סייג, לא נמצאים במקום שאחרים שותים לידי אלכוהול. היה לי תלמיד בישיבה שהתגייס לצבא, ובהתחלה הוא היה קרבי ביחידה, אז הוא היה כאילו עם בנים, אז הוא הגיע באיזשהו שלב במקום יותר מאתגר, עם יותר בנות, אז הוא התחיל לחבוש דברים שהוא לא עשה קודם, התחיל לחבוש כיפה גדולה, התחיל ללכת עם ציציות בחוץ, התחיל לגדל פאות. למה? כדי לשדר, אין מצב, אז התקרבו אליי. אז בנות יכולות, תעשו את העתק הדבק, בנות יכולות לשדר אותו דבר. יש בכל מקום ציידים מאומנים שיודעים בדיוק לראות יש מצב ואין מצב. אז לשדר, אין מצב. בכל אלו, כדאי לשתף חברה טובה מראש, אפשר בכתב, ולקבוע מראש להיות איתה בקשר קבוע, לפחות פעם בשבוע טלפון, שבו תספרי לה אם לא עמדת באחד מהסעיפים הקודמים, ולמה, ומה אפשר לעשות כדי שזה לא יקרה שוב. כלומר, לא להסתפק בלפרוק, לשתף, להיענח, לחשוב פרקטית, עניינית. גם בחשבון נפש של הלילה, עיקר העניין זה לא לבכות על מה שהיה, אלא לשאול מה עושים כדי שבהמשך יהיה יותר טוב. אפשר ורצוי שזה יהיה הדדי. כלומר, שגם היא תשתף בסעיפים המקבילים אצלה. עכשיו, כל סעיף פה, אמרתי לכם, זה התחיל בי עם מכתב קצר, עם השנים נוספו עוד ועוד סעיפים. בצבא אוהבים להגיד, במטווחים, אז יש גם כן איזה רשימה של הוראות בטיחות, אז זה נקרא נכתב בדם. כלומר, אחרי כל תקלה שהייתה, הוסיפו עוד סעיף. אז המכתב הזה אותו דבר, כאילו, ממש. לשמור על קשר עם אחת הדמויות שקיבלת מהם תורה, ושתף בכל צעד אירוע או אירוע משמעותי, משמח או מצער חלילה. וכן, אם יש הרגשת נפילה או שחיקה. כלומר, אם חודשיים לא קרה כלום בשום כיוון, גם בזה צריך לשתף, שחודשיים לא קרה כלום, כי זה חדשות. שלושה דברים שאסור לומר. כלומר, ביטויים שהם מחוץ לחוק. אחד, אני לא יודעת. יצרה מאוד אוהב עמימות. אז לא לתת לו את זה. לא להגיד, אני לא יודעת. במקום זה אומרים, אני צריכה לברר. למה זה כל כך חשוב, קריטי? כי יצר הרע יודע מה הוא רוצה. אז אם יש שני צדדים במאבק, ואחד יודע מה הוא רוצה, והשני לא בטוח 100% מה הוא רוצה, אז אנחנו יודעים מי ינצח. אז צריך לדעת, אם אנחנו משהו לא יודעים, לברר. גם אם כרגע בנושא מסוים, גם אפילו אמוני, פנימי או מעשי, אז גם אם כרגע אין לי ודאות, אז להצמד אל הפתח אל הוודאות. אז מה עושים כדי לברר? יש מקום שאפשר לברר. אז מה עושים כדי להתקרב לשם? ביטוי שני, שאסור לומר, אין לי כוח. מילים משפיעות, מילים יוצרות מציאות. במקום זה אומרים, אני צריכה סייעתא דשמיא. או, מאיפה עכשיו אני מקבל את כוח? אחרי זה נהיה הצדקה. טוב, נגמר לי אז הכוח. האמת היא שהנפש היא מעיין שתמיד זורם. אז בכל שלב שנתחבר למעיין הזה, אז הוא גם יזרום. לפעמים זה יותר קשה, אבל העיקרון נשאר נכון תמיד. ביטוי שלישי, שהוא מחוץ לחוק, בקטנה, בהקשר של סטייה מהאמת. כלומר, ברוחניות קצת זה הרבה. נפילה קטנה היא נפילה גדולה, והתקדמות קטנה היא התקדמות גדולה. כמה ביטויים שאינם אסורים ממש, אבל גבוליים בהקשר רוחני. כמו בתשובה לשאלה, האם את עדיין מקפידה על זה? אז מה אסור לומר? פחות או יותר, בינתיים, בערך, משתדלת, אני עובדת על זה, זה בתהליך, אני בכיוון. זה אוסף ההתחמקויות הנפוצות. מה כן אומרים? לומר, יש דברים טובים, פה יש לי בעיה, ואני מתכוונת לעשות כך וכך כדי להתמודד איתה. המשפט הבא מודגש בשחור, כי הוא מודגש בשחור. אל תכניסי את עצמך באופן יזום למצבי ניסיון או מצבים גבוליים. קשה לבקש סייעתא דשמיא להשתחרר מצרה שאת הבאת על עצמך בהתנדבות. הרפואה הכי טובה היא הרפואה מונעת, והיא גם הכי מעצבנת. כי אדם בריא, הוא מרגיש טוב. בכל אופן אומרים לו, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, תעשה ככה, תישן ככה, אבל הוא בריא. כן, אז יש להישאר בריא, אתה חייב לשמור על המון דברים. נכון. אבל אם אדם החליט שהמקום הכי נכון לו זה אוניברסיטה, אז הוא יודע שזה מקום יותר מסוכן ממקומות אחרים, אז גם צריך יותר איזונים מאשר במקומות אחרים. אז עוד יותר. שעות ארוכות. ציציות בחוץ. כאילו להבדיל, ממש. אני פה, זה כמו שנוסעים באוטובוס. יש לנו מטרה משותפת מסוימת. אני לא אשב בחבר. לא להתנתק בכוח, לא, אבל לא, אבל גם לשדר. אנחנו לא חבר'ה, אנחנו לומדים ביחד, זה הכל. בזמני ניסיון, לא להיכנס לשום מסע ומתן נפשי או מעשי. להתעקש בפשטות על האמת, שהיא האמונה, התורה וההלכה. שנה כבר התעייף. טוב, זאת המפה של החיים, ויש פה מקרא. מה שכתוב במלבן, מה שיהיה כתוב במלבן, זה מה שהכרחי תמיד, 24/7, כל החיים. מה שיהיה כתוב בעיגול, זה דברים שאם יש, מצוין, אם אין, זה לא מעכב. יש שני דברים שמהם לא זזים בחיים, כל החיים, לרגע, וזה אמונה פשוטה ומחויבות להלכה. זה שני הדברים שתמיד נכונים באותה מידה כל החיים. כמו שנושמים. באמצע יש תובנות, רגשות, רצונות, אז כמובן שאם מבינים את ההלכה או מבינים את האמונה ורוצים את ההלכה ואת האמונה, ומרגישים את האמונה ואת ההלכה, אז ירבה, זה משדרג אותה בסדרי גודל, כמובן, ברמות. אבל זה לא מעכב. כי גם לפעמים יש מצבים שאנחנו נמצאים במקום שאין לנו רצון, ואין לנו רגש, ואנחנו לא מבינים. זה לא מעכב. האמונה הפשוטה וההלכה מחייבות באותה מידה. אם מרגישים או לא מרגישים, רוצים או לא רוצים, מבינים או לא מבינים. נמשיך. לזכור שחטא הוא חטא.
כן.
אמונה פשוטה, השם טוב, השם נותן תורה למשה בסיני, זה מחייב אותי. לזכור שחטא הוא חטא. לא לקבל אותו בגלל השוואה לאחרות, אבל ביחס אליהם אני ממש צדיקה, לא רלוונטי. בגלל השוואה לעצמנו, עשיתי, אני עושה דברים הרבה יותר גרועים, אז מה זה כבר נחשב? יש... אמר פעם אחד המשגיחים בגור, שרים במבדיל בין קודש לחול, אז אומרים, אנחנו בידך כחומר, סלחנה על קל וחומר. מה זה הקל וחומר הזה שצריך לבקש עליו סליחה? יש אנשים שאומרים, מה, אחד כמוני שלא מקפיד על זה, קל וחומר שאין לי אין שהוא יקפיד על זה, כאילו, איזה מין קל וחומר זה? כל דבר, להשתדל, עד הסוף, כמה שיותר. לא לקרוא לו לחטא או לחיסרון באישיות, בכינויי חיבה, כמו להרפות, לוותר, לשחרר אחיזה, לזרום. להיזכר אז, במצב של ניסיון, ברגע של קודש, או במקום של קודש שזכינו להיות בו, ולהתגעגע אליו. או פשוט לצייר ברוחנו שהיום, ערב יום הכיפורים, שאנחנו בכותל, עכשיו, או שהרב שלנו עומד לידינו. זאת אומרת, עוזר לדייק. כשיש התלבטות, ואנחנו לא בטוחים שנעמוד בה. אז נגיד, נגיד שהיום ערב יום הכיפורים, מה אני חושבת על זה? נגיד ש... שאני בכותל, מה אני חושבת על זה? נגיד שהרב שלי עומד לידי, מה אני חושבת על זה? יש בנות אמרו לי שהעצה הזאת הצילה אותה, ממש הצילה אותה. בדיוק בגלל זה, שאני יודע שהם לא תלויים בכלום. שלמרות שיש שם מצב ניסיון, זה עצם החיים שלי. לא מתחילים לחשוב על זה בזמן ניסיון, מתחילים לחשוב על זה כל יום. שהאמונה הפשוטה וההלכה זה דברים שאני מחויבת אליהם תמיד כל החיים, כי זה הבסיס של כל החיים. זה נקרא לקבל תורה, זה נקרא להיות בת ישראל. אמונה פשוטה וההלכה. וכל השאר, להתכוונן לזה מראש, שאם יש, זה נפלא, אבל לא תמיד יש, וזה לא, זה לא תנאי. לכן זה ממש בסיסי לזכור את זה, לבוא מראש בגישה הזאת. אז לברר אותה מחדש. אבל לכן אמרתי אמונה פשוטה, כתבתי אמונה פשוטה. כי פשוטה היא לא צריכה נימוקים וזה. אז בסדר, היא מספיק חזקה כדי לגרום לי לצורך ללמוד מחדש, לברר את הסוגיות שנהיו לי פחות פעורות. אבל היא לא תלויה בזה שאני אברר. לזכור שדברי חז"ל, שבדרך שאדם רוצה ללך במוליכים אותו, זו הבטחה. זה לא המלצה, זה לא איחול. כשיש רצון חזק, תהיה סייעתא דשמיא חזקה. גם אם ההולכה, בדרך שרצינו, כוללת ניסיונות של המתנה, ענווה ובדיקת רצינות מדי פעם. אלה תרגילים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כדי שנגדל. זה חלק מהדרך, לא מוקשים בדרך. אומר רב ליצחק מברדיצ'ה, איך מלמדים ילד ללכת? ילד קטן, בן שנה, שנה ורבע, עכשיו עושה פסיעות ראשונות. איך מלמדים אותו ללכת? הולכים איתו ככה, פה מחזיקים אותו שתי ידיים, הוא עומד, הולכים איתו ככה, הולכים אחורה, נכון? והוא עושה כמה צעדים קדימה, ואז מה עושים? עוזבים. מה עושה כזה צעד וחצי קדימה? תופסים עוד פעם, הולכים איתו עוד כמה צעדים, ואז מה עושים? עוזבים. מה זה עושה עוד שני צעדים קדימה? ככה לומדים ללכת. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו בחיים. איתנו, מרגישים שהוא איתנו, גדלים, מתקדמים, ואז פתאום, כי וואו, מה קורה פה? איפה עשיית דשמיא? איפה התחושות שהיו לי? איפה הרצונות שהיו לי? איך הכל נעלם פתאום? למה זה נועד? זה השלב שבו אנחנו גדלים באמת. כי אין לנו איזה פוש, איזה רוח גבית או צדדית שדוחפת אותנו לכיוון הנכון, להפך, הכל נגדנו. ואם בשלב הזה מתעקשים להתקדם, לפעמים גם לשרוד זה להתקדם, אז זה בעניין אמיתי. בעד רבה, אשת חיל ממרחק תביא לחמה. דווקא מהמקומות האלה הכי רחוקים, זה מה שמזין אותנו. לפני, בתוך, וכמובן, לפני, בתוך ואחרי הכל, להתפלל, להתפלל, להתפלל לסייעתא דשמיא. להזכיר לעצמנו ולחזק שכוונתנו לשם שמיים, ולהתחנן שלא יביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ויש פה את הטלפון שלי ואת הכתובת מייל, ושניהם נועדו לשימוש. כל מי שתרצה מוזמנת. לפעמים לוקח זמן עד שאני עונה. בטח עכשיו בתוך הבלגנים החדשים, אבל בסוף אני עונה, בעזרת השם. המספר שכתוב פה, רותי, זה שיעור שיש לי בשפת אמת, בירושלים, פעם בשבועיים, יום רביעי בערב. אז מי שנמצאת בירושלים, אז מוזמנת כמובן בשמחה. לא עולה כסף, אין בין הזמנים, לא, אין נקודות זכות, זה לגמרי מי שרוצה. אז זאת השם, שתהיה דרך אצלך, ואחריכם השם וישמרכם, ותבשרו הרבה הרבה טוב, נשמח לשמוע. בשמחה. Yeah.